ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף פי ואוף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע העמוד, 24 שורות מלמעלה. לפני שנתקדם לתוך המשנה, אנחנו נסתכל בשוליים ממול נושא סלש מבנה. מתחת הכותרת הזאת אתם רואים את הצורת מאויין, והבלטנו המילים לחסות אותו ואת בנו. מה דין שחיטתם של חרש, של טבע קטן, בלחות האלו? מיותר לציין שבתחילת המסכת ראינו כבר התעסקות עם הדמויות האלו, האנשים האלו, וקשרות שחיטתם. והמשנה פה מתייחסת שוב פעם לנושאים האלו. רק כאן בקונטקסט לא קשרות השחיטה, האם אפשר לאכול את הבשר, אלא האם יש חיוב כיסוי הדם, או האם נוצר איסור אותו ואת בנו אחרי שהם שחטו. המשנה, חרש שוטף וקטן ששחטו ואחרים רואים אותם, והכוונה שראו ששחיטתם כשרה, חייב לחסות. בינן לבין עצמן פטור מלחסות. ואנחנו, לפי מה שרשי כותב, נראה ההסבר והטעם בהמשך הגמרא. וכן לעניין אותו ואת בנו ששחטו, נגיד אחד מהאנשים הנחרשת וקרן שחט האם, האם אחר כך יכול אדם לבוא ולשחוט את הבן באותו יום? אנחנו הסברנו פעמים רבות שהאיסור אותו ואת בנו נוצר רק אם נשחט הבהמה, אבל לא אם המיתו הבהמה. אז אם הם ששחטו ואחרים רואים אותן, ושוב פעם ששחטו בקשרות, הם לא דרסו, לא שהו, יש חמישה הפסולים בהלכות שחיטה שהם נזהרו, וראינו שהם נזהרו בהם, אסור לשחוט אחריהם. כפי שאמרנו מקודם, אם הם שחטו את האם, אז באותו יום אסור לשחוט את הבן. בינן לבין עצמן, רבי מאיר מתיר לשחוט אחריהם, והחכמים אוסרים. יש כאן ספק, הם שחטו ואחרים לא ראו, אולי כן שחטו בסדר בכל זאת, אז החכמים לוקחים את זה בחשבון. רש"י כותב, וחכמים אוסרים, שמה יפה שחטו, ואבי עלה שחיטה מה הייתה. המשנה מסיימת עם המשפט ומודים שאם שחט שאינו סופג את הרבים. אם בא גבר בר מצווה ששחט אחריהם את אמרנו, למשל הם שחטו את האם, בא מישהו אחר ושחט את הבן באותו יום, אחרי שהם, האחר שוטף קטן, שחטו בלי השגחה, אז ההוא, למרות שהחכמים אוסרים, אבל אם הוא כבר שחט את הבן באותו יום, אותו בר מצווה, הוא לא יקבל מלכות. אי אפשר להלכות על ספק עבירה. לפני שנתקדם, אנחנו שוב פעם פונים לשוליים ורואים הנושא, וכתבנו מחלוקת תנאים בשחיטת חרש שוטה וקטן בינו לבין עצמו, אם דנים אותה כנבלה גמורה או לא. נפקא מינה לגבי כיסוי אדם, אותו ואת בנו לשחוט אחרי שחיטת הקטן. הגמרא, ורבנן, מהי שנה רשע שדיבר על כיסוי אדם? דלא פליגי, הם לא אמרו חייב לחסות, הרי בסיפה ראינו החכמים שחוששים לכשרות שחיטת החירי שוטה וקטן, ואם הם לוקחים בחשבון שאולי כשר, ולכן ראינו בסיפה שאסרו שחיטת הבן אחרי שחיטתם, למה ברשא בואו נגיד אותו דבר, נחשוש שאולי שחטו כדין, ויגידו החכמים ברשא חייבים לחסות, מי שראה אותם שוחט שהוא יבוא ויחסה את אדם. אז למה זה ככה? שוב פעם, מה ישנה רשא דלא פליגי, ומה ישנה סיפה שדיבר על אותו ואת בנו דפליגי, שהחכמים מביעים את עמדם שחולק על זה של רבי מאיר. הגמרא עונה, אני אולי רוצה לציין לפני שנתקדם, אתם רואים את האלף במעוין, עוד מספר שורות תראו בית, וכשנגיע לשם זה שינוי כיוון לגמרי ממה שעד אז הגמרא לוקחת. אז הגמרא עונה רשא בעניין כיסוי אדם, אי אמרינן חייבים לחסות, אם החכמים היו אומרים כן, צריכים לחסות את אדם. אמרי, אנשים בסביבה שרואים את זה יגידו שחיטה מעל יתהי ועתי למחר משחיטתן. למה כידוע שאם אני למשל הורג אוף ונשפח דמו, אין חיוב כיסוי. מתי יש חיוב כיסוי? רק בשחיטה מעל יתה, שחיטה כשרה. ואם אני רואה שמחסים את הדם, אז יגיעו למסקנה ששחיטה טובה הייתה. של מי? של אחרי שוטה וקטן ששחטו בלי השגחה. וכמובן אסור לאכול משחיטה, יש ספק אם בכלל שחטו כדין. אולי לא, וזה נבלה. בסדר, אז אני עם ההסבר הזה יכול להבין למה ברשא החכמים לא אמרו לחסות. אבל זה מעורר קושיה. סיפא נמי, עם אותו היגיון בסיפא, כיוון דאמרי רבנן אסור לשחוט אחריהם. במה מדובר? אותו ואת בנו. ואמרנו פעמים רבות, אותו ואת בנו חל החיוב רק בשחיטה כשרה. אז אם אני בא ואומר, אחרי שהחיר שוטה וקטן שחטו, אסור לשחוט את השני, ובאמת הרבנן אמרו כך, אסור לשחוט אחרים, ככה הם אמרו, אמרי, שחיטה מעל יתהי, ואתי למחר משחיטתן, למה שלא יהיה אותו חשש? שאחרים יגידו, הנה זה שאוסרים את שחיטת השני, את הבן. מה, למה? כי מה שנשחט באותו יום, על ידי חירש וקטן, היה שחיטה כשרה, ולכן אסרו להמשיך לשחוט את השני באותו יום. ולמה לא, למה פה לא חוששים מזה ושיבואו לאכול משחיטתן? הגמרא עונה, סיפה בהקשר אותו ואת בנו, ואנשים רואים שלא שוחטים אחריהם, אמרי, אנשים יגידו, זה שלא שוחטים אחריהם, בישרא דלא כמבאי עלי. הצורך לבשר פשוט לא היה. לא היה להם צורך לבשר, לכן לא שחטו. לא בגלל שחירי שוטה וקטן ששחטו מוקדם יותר הייתה שחיטה כשרה. אבל השאלה, רשא נמי בעניין כיסוי הדם, למה שלא נחייב, למה שהרבנן מפת חששתם ששחטו כשר, שבו נחייב כיסוי? ומבחינת מה יגידו אנשים, אמרי, זה שמחסים את הדם לנקיר חצרו הוא צריך, ולא בגלל שהשחיטה שלהם הייתה שחיטה כשרה. הגמרא עונה, בסדר גמור שאנשים יכולים להגיד כך, אבל מה תגידו, שחט באשפה מה יקרה למימר? בא למלח מה יקרה למימר? נגיד באותם נסיבות שהחירי שוטה וקטן שחטו, אבל שחטו במקום שאין הסבר לנקר חצרו, לנקות את המקום, כי השפעה זה בכל מקרה מקום לוכלך. אז מה אז תגידו? ולכן ברשע הם לא חייבו לחסות, כי אם יחייבו לחסות בשחיטה באשפה, אנשים יגידו שוב פעם כנראה שחטו שחיטה כשרה. רשי כותב, הכי גרסינה שחט באשפה, מייקל המימה שחט באשמה, הכל יודעים שהכיסוי לאו לנקר הוא, אלא כפי שאמרנו, הכיסוי אז יהיה מין הכרזה שהחירי שדה בגלל שחטו שחיטה כשרה, למרות ששחטו בינם לבין עצמם, ויבואו לאכול מהבשר. בלמלך, הגמרא אמרה, מאי איכא למימר. שוב פעם, רשי, או בלמלך לבית דין, הרואה ששחטו, ואדם מגולה, ואמר, כלום אני חייב לחסות. אותו שואל, האם אני חייב לחסות? ואנו אומרים לו, לפי החכמים, שבסיפה חששו משחיטה כשרה שלהם, כלומר שלקחו את זה בחשבון. אם אנחנו במצב כזה, אחרי שחיטת חישית וקטן, מישהו בא ושואל, האם אני צריך לחסות? אומר בליבו, ואם אנחנו אומרים לו, כן, חייבים לחסות, אומר בליבו, אותו אדם שבא לשאול, קיבל תשובה כזאת, מה הוא חושב? שהיא שחיטה, ואתי למחה, והוא יבוא לאכול, ולכן, ברשע, אי אפשר לנו, החכמים, אי אפשר לחכמים לומר, חייבים לחסות, כי צריכים לקחת בחשבון סיפורים כאלו שאין הסבר לנקר חצרו, כמו שחט באשפה, או מי שבא, מי שיוזם שאלה, האם אני חייב לחסות. הגמרא ממשיכה עם קושיה ולתמך סיפה נמית באותו ואת בנו, בא למלך מאי איכא למימר, אדם שיבוא אחרי שחירש שוטה וקטן שחטו את האם באותו יום, מישהו בא לשאול, האם אני יכול לשחוט הבן עכשיו? ומה? ואם אנחנו אומרים אסור לשחוט את הבן, כמו שבאמת החכמים אמרו בסיפה, אגב הם אמרו, אסור לשחוט אחריהם. מה, זה לא יעורר, אם אני בא ושואל, האם אני יכול לשאול, אי אפשר להגיד, לא, אין לו צורך לבשר, הוא בא ושואל, האם אני יכול לשאול, סימן שהוא צריך את הבשר. ואם אנחנו אומרים, כמו שהחכמים אומרים בספר, אסור לך לשחוט, אז מה הוא יחשוב? שהם שקדמו, שחטו כדין. רשי כותב, ספר נמי, בא למלך, מה אני לשחוט אחריהם, את בנו, ואנו אומרים לו אסור, הוא סבור שהיא שחיטה. ובאמת ככה חכמים פסקו ולא חששו מפני התקלה הזאת. אז אם אתה אומר כהסבר הרשע למה לא אומרים חייבים לחסות מפני חשש תקלה שיבוא לאכול, אז למה בספר פתאום הם אומרים אסור לשחוט, למרות שבנסיבות כאלו בא למלך למשל יש תקלה, יש חשש תקלה, אלא צריכים לחשוב מחדש. אלא רבנן אקולה מילטה פליגי, הרבנן שחוששים שאולי הכי שוטו וקטן שחטו כדין, הם בעמדה הזאת לאורך כל המשנה. זאת אומרת הם חולקים גם ברשע, והם יחייבו כיסוי בגלל החשש שאחרי שוטה וקטן שחטו כדין. ונטרי ליד רבי מאיר עד דמאסיק לה למילתא, והם נטרי, מה זה נטרי? הם המתינו, הם שמרו את עמדתן, את דעתם, עד שרבי מאיר יסיים את הצגת שיטתו. הוא דיבר ברשע בעניין כיסוי, הוא דיבר בספר בעניין אותו עובד בנו, ואז החכמים דיברו, והדר פליגי אלויה. ואחרי שרבי מאיר הציג את דבריו במשנה, בסוף החכמים חלקו. בשלמה רבנן לחומרה, שיטת החכמים שיטה מחמירה גם ברשא וגם בסיפא. ברשא הם אומרים, בעצם הם אומרים חייבים לחסות. במקרה שוב פעם שחיר של דבקן שלחתו ואחרים לא ראו אותם, אנחנו בכל זאת נחשוש אולי שחקתו כדין, תחסו. אז זה לחומרה. ובסיפה אנחנו אוסרים לשחוט את הבן אחר כך, גם זה לחומרה. אלא רבי מאיר, מי טיימה, למה הוא מתיר לשחוט אחריהם באותו ועד בנו? ולמה רבי מאיר פותר כיסוי הדם? אמר רב יעקב, אמר רב יוחנן, מחייב היה רבי מאיר על שחיטתן משום נבלה. רבי מאיר היה מחייב, רש"י מוסיף, מלכות, על מי שאוכל משחיטתם, ומלכות על מה? על איסור נבלה. מה זה מראה? זה מראה שרבי מאיר סובר ששחיטתם נבלה ודאית, אחרת לא נותנים מלכות על ספק. מה הייתה מה? אמר רבי עמי, הועיל, ורוב מעשיהם מקולקלים. אנחנו יודעים שבזמן שיש ספק פוסקים לפי הרוב, ורוב מעשיהם מקולקלים. אז בעצם רוב ההזדמנויות והמקרים של שחיטת חירש יתר וקטן בלי שאחרים רואים אותם, סתם הרגו את הבהמה, לא הופך אותו לנבלה, ובזה יש איסור לאו, ואיסור לאו מחייב מלכות. הגמרא פה מתחילה קושיה שממשיכה עד שורה ראשונה בעמוד ב'. אמר לי רב פאפה לרב הונא ברגל ישועה, ויאמרי לה רב הונא ברגל ישועה לרב פאפה, שינוי השמות במי הוא הדובר. מהי עירייה רוב? למה רבי עמי צריך להסביר שיטת רבי מאיר על פי רוב? אפילו מיעוט נמי, אפשר היה לקבוע את הפסק הזה של רבי מאיר גם על פי מיעוט, גם על פי מיעוט מעשי מקוקלים אפשר לקבוע שהם ששחטו ללא השגחת אחרים נבלה. איך זה? תה רבי מאיר חייש למיעוטה. שיטת רבי מאיר זה לקחת ביצירת פסק דין את המיעוט בחשבון, במיוחד אם זה מיעוט משמעותי. ואם הוא חושש למיעוט, סמוך מיעוטה לחזקה. אפשר בחוקי הלכה, חוקי פסיקה, לצרף המיעוט לעוד מושג הלכתי, החזקה. איזו חזקה יש פה? חזקת עבר מן החי. כל זמן שהבהמה חי, הוא באיסור, אסור לאכול בעל חי ללא שחיטה. אם מישהו אוכל שמוריד עבר מבהמה החיה, אז הוא עובר על איסור עבר מן החי. אז בהמה בחיה עומדת באיסור. אז אם אנחנו נצרף מיעוט מעשיהם הופכים את הבהמה לנבלה, שזה אסור, ובהמה בחייה בחזקת איסור עומדת איסור עבר מן החי, ויתרה לי, הוא בזה מחליש את הרוב. אפילו אם תגידו שרובם שוחטים נכון, אבל צריכים לקחת בחשבון את השיקולים נגדיים האלו, לחשוש למיעוט ולסמוך גם על החזקה, ואין לך רוב תתנן. והנה ביטוי לזה, אנחנו רוצים גם להדגיש את שיטת רבי מאיר בנושא. תינוק שנמצא בצד העיסה ובצק בידו, רבי מאיר מתהר, וחכמים מתמים מפני שדרכו של תינוק לטפח. טפח הכוונה לנגוע באשפה, בתוך אשפתות יש שרצים מתים, והשרצים יתמו את העיסה שבידו. רש"י אומר שדרכו של תינוק לטפח ידיו באשפות ששרצים מצויים שם, ותימי את העיסה שאנו רואים שנגע בה, שאם הילד, התינוק, נגע בשרץ מת, אז התינוק הוא ראשון לטומאה, ובכזה, אם הוא נוגע באוכלים כמו העיסה, העיסה נטמאת. ואמרינן, מה הייתה עם הדרבי מי? למה הוא מתהר? כסבר, רוב תינוקות מטפחים, ומיעוט אין מטפחים. יש מיעוט תינוקות שנמנעים מלגעת באשפות. ועיסה זו בחזקת טהרה עומדת. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', סמוך מיעוטה לחזקה, מיעוטה תינוקות שלא מגיעים לאשפות, חזקת העיסה כטהור, ויתרה לרובה, וזה מחליש את הרוב, אז אין בעינינו רוב לתמות. אז אנחנו שואלים את עצמנו, למה היה חשוב לרבי עמי להסביר משנתנו פשיטת רבי מאיר על פי רוב, שרוב מעשיהם מקולקלים? הגמרא עונה, אם אמרו ספק תומה לטהר, הסיפור עם העיסה ולקחת לחשוש למיעוט ולסמוך את החזקה למיעוט, הכל טוב יפה, זה בעניין ספק תומה לטהר. יאמרו בספק איסור להתיר, זה מרחיק לכת לקחת מצב של ספק, ובפרט שיש לך רוב לכיוון נבלה, ועל סמך השיקולים הנגדים להתיר את הבשר, זה ודאי שלא. רש"י בשורה שנייה מראש ימו יומו ספק איסור להתיר, הלכך אילב דרוב מעשה מקולקלים. אם לא היה לנו את זה, דעיקה רובה וחזקה, יש כאן רוב מעשה מקולקלים, וחזקת הבהמה באיסור עומדת, לא היה מתיר לשחוט אחריהם. רבי מאיר לא היה מתיר לשחוט אחרי החירי שוטה וקטן, דרבי מאיר חייש למיעוטה, ושמה יפה שחטו. אז רש"י מסביר בצורה ברורה ביותר למה היה חשוב להסביר פעולות החירי שוטה וקטן על פי רוב מעשיהן. זה לא, זה בעצם לא כל הסיפור, לא רק שרוב מעשה מקוקלים, אלא גם חזקת איסור על הבהמה בחייה, רק בצירוף שני הדברים האלו אפשר להתיר שחיטה אחריהם. דיינו בדוגמת אותו ואת בנו, אז אנחנו מתירים איסור, אבל ללא הרוב בצירוף החזקה לא היינו מתירים את האיסור. הגמרא ממשיכה, הורה רבי יהודה הנשיא כרבי מאיר. והורה רבי כחכמים. יש לנו שני פסקי הלכה של רבי יהודה הנשיא שהם סותרים זה את זה, והשאלה שלנו מאיזו פסק מאיזה פסק דין חזר בו? כי או שהוא ראה כרבי מאיר, כפי שראינו את השיטות האלו במשנה, או כחכמים. היי מיניו דחיתה. איזו מהם יותר מאוחר שנוכל להגיד שזה ההלכה. רשי כותב, היי מיניו דחיתה, איזו מן האות אחרונה דסמכין על עלי. דנימה שאנחנו אז אומרים, הדרבה מקמתי שחזר בו. זה מה שמעניין אותנו, ממה, מאיזו פסקים האלו הוא חזר בו, שנוכל לדעת איך לפסוק. תשימו לב, יש כאן קטע בסוגריים, מה שבתוך הסוגריים, רק רקע התשמה, יבוא אחרי הסוגריים, תשמה. אחרי הסוגריים, הווי תשובה לשאלה. אז אם אנחנו נקלקל את הסיפור, נקרא ביחד קודם את התשובה, תשמה אחרי הסוגריים, שאלנו איזו פסק של רבי היה מאוחר יותר, אז בואו נשמע, תשלח רבי אלעזר לגולה, הורה רבי כרבי מאיר. השורת אמרה, והכי רבנן עמי אורי, אבל הוא גם פסק בשלב מסוים כמו הרבנן, אל עליו, שמע מינה, מכאן שרבי אלעזר שלח הודעה לגולה שרבי פסק רבי מאיר, הדאחיתא, שמע מן הפסק של רבי כרבי מאיר, שהסתכל על השחיטה של אחרי שוטה וקטן ששחטו ללא השגחה כנבלה גמורה, זו הפסק האחרון של רבי יהודה הנשיא. אנחנו חוזרים לקטע שבסוגריים, שאלנו איזה מהפסקים האלה שרבי היה מאוחר יותר, תשמע, דרבי אבא ברי דרבי חייא בר אבא ורבי זירא. הווקיימי בשוק דקיסרי, הם עומדים בשוק של קיסרי, הפיתחה דבי מדרשה, בכניסה לבית המדרש, נפק רבי עמי, אשכחינו, רבי עמי יצא וראו אותם שני גדולי ישראל, רבי אבא, ורבי זירא, אמר לו הוא, רבי עמי, אומר להם, לאו אמינא לכו, לא אמרתי לכם, בעידן בית מדרש, בזמן שקיים הלימוד בבית מדרש, לא תקימו אברי, אל תעמדו בחוץ, דומה איקה איניש, דמצריכה ליש, מה הייתה, יכול להיות שמבין הלומדים, מישהו צריך להבין משהו, צריך לשאול משהו, ואתי ליטרודי, רשי, כותב, ואתי לתודי שמה לא תהי ברור השמוע לאותם שבפנים להשיב לשואב, ואם הייתם שם הייתם אומרים אותה. אז שאמרנו מקודם, יכול להיות שיתעורר שאלה בבית מדרש שיצטרך תשובה, ואנשים שבפנים אולי לא יוכלו לענות, ואתם גדולי ישראל כן יכולים לענות, ואם אתם ממשיכים לעמוד בחוץ, אז הבלבול יישאר בפנים. רבי זירא על, רבי זירא נכנס, רבי אבא לא על, ורבי אבא ברד רבי חייא בר אבא, השם פה חשוב, גם הרקע שלו הוא הבן של רבי חייא בר אבא, אז הוא נשאר בחוץ, יתפי וכמבאי אלוהו. שאלה התעורר בפנים, היי מיניו אחיתא, איזה פסק של רבי יהודה, של רבי יהודה הנשיא היה מאוחר? אמר לו הוא, רבי זירא אומר לשואלים שם, לא שבקתו לי, אתם לא נתנו לי להישאר בחוץ כביכול אצל רבי אבא, תשאי לי לסבא, שהייתי אז יכול לשאול את סבא, כוונה רבי אבא, דלמה שמיע לי מאבוה, אולי הוא שמע מאביו, מי היה אביו? רבי חייא בר אבא, ואבוה מיני דרבי יוחנן, ורבי חייא בר אבא היה שומע מרבי יוחנן דרבי חייא בר אבא כל תלתין יומין, כמה דר תלמודי כמה דרבי יוחנן, היה ידוע שאבא של רבי אבא היה חוזר על לימודו כל 30 יום לפני רבי יוחנן, אז היה מקבל הרבה ידע תורני מהמגע שלו עם רבי יוחנן. רשי כותב, לא שפקתו דאישיילי, לא הייתי יודע, אומר רבי זרע, לא הייתי יודע שהייתה שאלה זו בפנים, בעודי אצל רבי אבא, בזמן שהייתי עדיין אצל רבי אבא, והייתי שואלו, אם הייתי יודע שאתם שואלים השאלה הזאת, הייתי מפנה את השאלה לרבי אבא, שהוא היה יכול לדעת מקבלת תורה מאביו, מרבי יוחנן. טוב, אז זה מבחינת הסיפור הזה, אבל הגמרא בשאלה, מה הביא עלה? נו, אז מה בסופו של השורה התחתונה? תשמע, דשלח רבי אלעזר לגולה, הורה רבי כרבי מאיר. והר כרבנן עמי אורי, אלא לב שמע מינה, דאחריתא שמע מינה. מזה שרבי אלעזר שלח כהודעה לגולה, שרבי פסק רבי מאיר, זה אומר לנו שהוא לא חשש מפני הפסק ההוא של, כמו הרבנן, כי רבי חזר בו מזה. ויוצא שרבי יהודה הנשיא פסק כרבי מאיר ששחיטת החירי שוטף הקטן זה הופך את, את מה ששחטו כנבלה, עם ודאי מקלקלים. עכשיו המשנה, שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר שחט חיה יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף. בשוליים כתבנו הנושא השוחט הרבה חיות או ועופות, כמה כיסויים צריך. עכשיו אנחנו פונים לגמרא, אבל לפני שנקרא, אנחנו נקרא ביחד פסוק שהוספנו בשוליים, ויקרא פרק י"ז פסוק י"ג, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם, אשר יצוד צד חיה או עוף, אשר יאכל, ושפך את דמו וכיסהו באפר. הגמרא, תנו רבנן, חיה, זה נלקח מהפסוק, כל משמע חיה, בין מרובה ובין מועטת, כוונה אחת. עוף, גם מוזכר בפסוק, כל משמע עוף, בין מרובה בין מועט. מכאן אמרו שחט 100 חיות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. 100 עופות במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. חיה ועוף במקום אחד, כיסוי אחד לכולן. רבי יהודה אומר, שחט חיה יחסנה, ואחר כך ישחוט את העוף, שנאמר חיה או עוף, כמו שראינו בפסוק. אמרו לו, הרי הוא אומר כי נפש כל בשר דמו ונפשו הוא. לא ברור מה תגובת הרבנן. שואל את הגמרא, מהי כמהדרילי? מה רוצים החכמים בתשובה הזאת לרבי יהודה? תשובה, הכי כאמרילי רבנן. היי או, שהבאת בפסוק חיה או עוף, מבעיה לי לחלק. מה זאת אומרת? שלא לחשוב שמצוות כיסוי הדם זה רק אם תשחט חיה וגם עוף, נגיד חיה יחד עם עוף. לא, לחלק אומר, אם אתה שוחט חיה תחסה, או אם אתה שוחט עוף תחסה. אז המילה או באה לצורך זה, ובניגוד לרבי יהודה שראה במילה או שיש לחסות בנפרד חיה והעוף בנפרד. ורבי יהודה לחלק מדמו נפקה בפסוק י' ג' שלנו, שם כתוב ושפך את דמו, לשון יחיד. אז מזה אני מבין שמצוות כיסוי הדם הוא חל גם אם תשחט רק אחד מהם, או חיה או עוף. ורבנן הם לא רואים במילה דמו לחלק, כי דמו טובה משמע, המילה דמו משמע גם הרבה, לא לחלק. דכתיב כי נפש כל בשר דמו, דמו שמי של נפש כל בשר, זה הרבה. נפש כל בשר, דמו בנפשו הוא. זה היה הפסוק שראינו בסוף הברייתא, בסוף המסגרת לפני שתי שורות. אז יוצא שלפי רב יהודה, הנקודה של לחלק יש לו מקור בנפרד, ולכן חיה או עוף מלמד שאם אתה באמת שוחט את שניהם, לא שהכיסוי חל רק בגלל ששחטת את השניהם, זה לא, אלא אם שחטת את החיה וגם עוף, תחסה כל אחד בנפרד. אמר רבי חנינה, מודה היה רבי יהודה לעניין ברכה, ברכה על השחיטה, שאינו מברך אלא ברכה אחת, כשהוא ממשיך לשחוט אחר הכיסוי, אין צורך לברך על שחיטה עוד פעם. רש"י, לעניין ברכה על השחיטה, אין צריך לברך לאחר כיסוי. במילים אחרות, כיסוי אדם לא נחשב כהפסק בין השחיטה שקדם לו לשחיטה שאתה ממשיך אחריו. לפני שאתה מתחיל השחיטה, כמובן יש ברכה, אשר קידישנו במצוות וציוונו על השחיטה, השוחטים, ובאיזושהי שלב אתה מכסה ואתה מחליט, אתה חושב, אולי בוא נגיד תכנת מראש להמשיך לשחוט, אל תברך עוד פעם. הכיסוי שכיסית את הדם בינתיים אינו מהווה הפסק. קושיה ארוכה. אמר די רבינה לרב אחה ברי דרבה, ויאמרילה גרסה אחרת בשמות רב אחה ברי דרבה לרב אשי, מה ישנה מתלמידי דרב? הסיפור הבא, אנחנו נראה תלמידי דרב מהם. דרב ברונה ורב חנניל, תלמידי רב הוויתפי בסעודתה. הם היו יושבים לסעוד, קם עליי רב יבא סבא, ורב יבא בא לשרת, לשמש אותם. אמרו לי, הב לבריך. אמרו שהם רוצים לברך ברכת המזון. רש"י כותב, הב לבריך, מזוג כוס לברכת המזון. ממשיך הגמרא, הדו אמרו לי, הם חזרו בהם, והחליטו, אמרו לי, הב לשתי, בוא נמשיך לשתות. אמר לו רב יבא סבא, הכי אמר רב, כיוון דאמר הב לבריך, ברגע שאמרתם את זה, תמזגו את הכוס, יש נוהג מובא במסכת ברכות שמברכים על כוס, נקרא כוס של ברכה, מחזיקים כוס לברכת המזון, זה הכוס של ברכה. ברגע שאמרתם הב לבריך, תמזגו את הכוס לברכת המזון, איצר למשתי חמרה, נאסר לשתות יין, ממשיך לשתות. רש"י כותב, כיוון דאמר אב לבריך, דליה בדתי דגמרה סעודתה, ואסור לשתות עד שיברך לפניו, נו, ברוי כבר גפן, שאין מצטרפת לסעודה ראשונה. הכל שאתם רוצים לשתות עכשיו, אחרי שאמרתם בואו נברך ברכת המזון, החלטתם לחזור בכם ולהמשיך לשתות, זה מחייב ברכה חדשה על הכוס הזה, והוא לא נמשך אחר הכוסות יין ששתיתם במשך הסעודה. החנמי, הגמרא ממשיכה לענייננו, כיוון דאיתפר ליה לכיסוי, אותו אדם שברך על השחיטה ושחט, אחר כך הוא כיסה דם ואחרי זה ממשיך לשחוט, מאחר שהוא עצר משחיטה כדי לחסות, התפלא לכיסוי, הוא הפסיק את השחיטה כדי לטפל בכיסוי הדם, היא חייב לברכה. זה גם היה אמור לחייב אותו לברך עוד פעם על המשך השחיטות. רש"י כותב, כיוון דאיתפר לכיסוי, הפסקה היא מלשחוט, וכי הדר שחט, שחט שהוא חוזר לשחוט, יחייב לברכה, כמו בסעודה שלנו, שחייבים לברך עוד פעם על היין מאחר שהפסיקו את סעודתם בהחלטה לברך ברכת המזון שקדם לזה. הגמרא עונה, ואנחנו ממשיכים בדף פי זיין, האחי השתך אתה משווה בין המקרה של הסעודה, הברכה על היין, למקרה של הכיסוי. התם בעניין הסעודה משתה וברוכי בהדי הדדי, לא אפשר. אפשר לשתות ולברך בבת אחת. לכן כשהם אמרו בואו נברך, הם נתנו את דעתם לפסוק מלשתות. זאת אומרת, בהחלטה הזאת לברך, זהו, אין שום סיכוי לשתייה. שוב פעם, באותה נקודת זמן אי אפשר לברך גם לשתות, אדם לא יודע, הוא יחנק אם ינסה לעשות כזה דבר. אז מי שתברוכי בעד הדדי לא אפשר. האחה, בעניין השחיטה והכיסוי, זה שהוא עצר את השחיטה כדי לחסות, זה לא אומר, זה לא מסמל הפסקה גמורה בעניין השחיטה. למה? אפשר לשחית בחדה ומחסי בחדה. הוא יכול, אם הוא מיומן מספיק, יכול לחסות בו בזמן ביד אחד ולשחוט עוד בעלי חיים ביד השני. רש"י בשורה ראשונה אומר, מי שתעבור חיבדי ידעתי לא אפשר, ילקח, כי אמר הב לבריך, נתנו דעתם לפסוק מלשתות. אבל זה אף על פי שיודע שיחסה דם ראשון, לא השיח דעתו מן השחיטה, וכל שעתה זמן שחיטה היא לא. אפילו בשעת כיסוי אפשר לשחית בחד הידי ומחסי בחד הידי. עד כאן שיעורנו להיום.